מרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת לשעבר יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי דמוקרטיה. שלום, ערב טוב.
ערב טוב אבי, לך ולמאזינים.
אנחנו שומעים שגם אתם במכון הישראלי מתריעים מפני הרפורמה של יריב לוין. בוא תסביר, כל הרפורמה, חלקים ממנה, אסור לבצע בכלל שינוי במערכת, צריך לעשות את זה בהידברות, מה השיטה הנכונה?
וואו, חלק מהדברים שאמרת נכונים ונכון, צריך לעשות שינויים, ודאי שצריך לעשות שינויים, אנחנו דמוקרטיה, בלי חוקה, בלי כללי משחק מוסכמים, וזה חלק ממה שמייצר את כל החששות האלה, שאנחנו חוששים אחד מהשני, 60% מהחרדים במדינה אומרים, אני חושש שבעתיד לא אוכל לממש את אורח החיים שלי כמו שאני מבין, ו-70% מהחילונים אומרים את אותו דבר. אז מה אתה למד מזה, אבי? אנחנו חוששים אחד מהשני, ואחת הסיבות המוסדיות לזה, המבניות, זה שאין כללי משחק ברורים. ב-61 מנדטים היום, אתה יכול לשנות את פניה של המדינה, לשנות את אופייה, לשנות את אופיו של המשטר. אז האם המצב הנוכחי הוא אידיאלי? ברור שלא. צריך לשפר אותו, אנחנו דמוקרטיה בלי חוקה, ואפשר להגיע להסכמות רחבות. אז צריך לשנות, צריך, אבל שינויים באופי המדינה, איך אנחנו מבטיחים את הזכויות שלנו,
מי קובע אבל מה האופי של המדינה? זאת השאלה.
דברים כאלה עושים בהסכמה רחבה, בדיאלוג, בפתיחות, בפשרות, וכל זה, זה בדיוק ההפך מהאופן, מההצעות שיריב לוין שם על השולחן, ולכן כמובן שבעד שינוי כן, והתנגדות נחרצת גם לשיטה וגם לתוכן של ההצעות של לוין.
אוקיי, אז פה בדיוק אנחנו נכנסים לעוד שאלה. מי קובע את אופי המדינה? מי קובע מהי רוח המדינה? יבוא האזרח ויאמר, בגלל זה הולכים לבחירות, זה מה שקובע את הרוח, זה מה שקובע את אופי המדינה. ואם זה מה שקובע, אז הנה, בא יריב לוין, בשמו של אותו בוחר, ואומר, אני רוצה לשנות את הכיוון.
תראה, בחירות, הרעיון לפחות באופי של מדינה, בערכים וכללים מוסכמים, זה שזה לא משתנה כל פעם. ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, אני לפחות מקווה, היא לא האופי שלה וה...
אז אני חושב שהיא יותר דמוקרטית מיהודית. איך אני יכול לשנות את זה?
מתי החוקה האמריקאית האופי של המדינה האמריקאית למשל נקבע בחוקה שזה בסוף המאה ה-18 1780 ומשהו היא נחתמה ב-1789 אז אלה דברים כללי משחק בסיסיים אתה רוצה שתהיה בהם יציבות בחירות זה דבר אבל, מרכיב מהותי מדמוקרטיה ובבחירות.
אני איתך, אני רוצה להתקדם.
אני אגיד דבר אחד, אתה בוחר ממשלה, והממשלה קובעת תקציב וסדרי עדיפויות ורפורמות ופותרת בעיות, אבל יש דברים שמעבר לפוליטיקה השוטפת, ואתה שואל איך קובעים אותם בגדול, ואם אנחנו לומדים גם למדים מניסיון של מדינות אחרות, משריינים את זה ברוב מאוד מאוד גדול. אומרים את כללי המשחק, בוא נדון, בוא נסכים ביחד, בוא נעשה רוב, למשל, מגילת העצמאות, זה הרוב מוחלט, כולם חתמו עליה.
אז אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה, אני רוצה רגע להתקדם ברשותך, יוחנן פלסנר. בוא רגע נתקדם, פלסנר, נכון. בוא נתקדם רגע שלב. מה אתה עונה על השאלה הבאה? אני איתך שצריך באמת לבנות סוג של חוקה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, שהיא תהיה הבסיס...
אני אפילו קורא את זה פרקים מינימלי, חוקתיים מינימליים, כי חוקה שלמה במילה...
אוקיי, שעליהם יושבים הבסיסים המרכזיים של מדינה יהודית ודמוקרטית. האם היא יותר יהודית, האם היא יותר דמוקרטית, אפשר להתווכח על זה, על הסעיפים, על הכללים ועל החוקים. אני רוצה אבל בסוף לייצג כאן איזושהי עמדה שאומרת, פניה של מדינת ישראל השתנו לבלתי הכר מבחינת האופי שלה, מבחינת זרם האנשים שבה. ממדינה שקמה בזמן מגילת העצמאות עם 400 אלף אזרחים כאן במדינה, עם 70 זאבים שמאיימים לטרוף אותנו. 650 אלף, אוקיי. אני מדבר 70 שנה אחרי. יש לך כאן כמה מיליונים. יש לנו את סוגיית הפלסטינים, את סוגיית הערבים הישראלים. יש לנו את סוגיית החרדים, הדתיים, השבטים השונים במדינת ישראל. הדמוגרפיה השתנתה, פתאום 64 מנדטים ימין, חרדים, על מלא, בלי כוחות עזר מבחוץ. ועוד 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 סוגיות, שאתה אומר, אני לא יכול על בסיס דברים שהיו כאן לפני 70 שנה, לבנות את אותם כללים שאתה מדבר עליהם.
א', אני שמח על סוג הדיאלוג שעכשיו אתה מקיים, והשאלות שאתה מציף, זה בדיוק השיחה שאנחנו צריכים לקיים. איך אנחנו מחברים את כל השבטים והקבוצות הללו, כי העוצמה שלנו, תראה, אנחנו חברה מקוטבת, ואתה צודק, דרך אגב, היינו גם חברה מקוטבת עם קום המדינה, ואנחנו כנראה חברה יותר מקוטבת, אפילו
לא עד כדי, כך. אתה משווה את כוחם של הקיבוצים ב-2020 לכוחם של הקיבוצים ב-1960?
לא, אבל אתה
משווה... עשרות דוגמאות כאלה.
אנחנו אומרים, היום אנחנו חברה מקוטבת, תראה כמה צברים יש. אנחנו מדברים עברית בינינו. מה היה פה ב-48 כשהם חתמו על מגילת העצמאות? אנשים באו עם בליל של שפות, מבליל של מדינות,
לא, ואז היה קרש ההצלה היחיד, ואף אחד לא רצה להתווכח עליו, בוא רק ננצל מכל מה שקרה לנו, ונקים מדינה.
אבל תראה, אנחנו, אז היינו חברה מקוטבת, ונותרנו חברה, לדעתי, הרבה פחות מקוטבת. גם אנחנו רואים את זה בסקרי דעת הקהל שלנו. עדיין יש כיתוב, אבל פחות. ואנחנו חברה מאוימת. מה זה אומר מאוימת? שברגע שאני, בזמן שאני ואתה מדברים, יושבים אנשים מאוד חכמים ומאוד מוכשרים, שכנים שלנו, שחושבים איך להשמיד אותנו. ולכן אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, אנחנו רוצים מדינה שהיא גם בטוחה וגם משגשגת, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את כל הריבים הפנימיים האלה, ואת מה שלא הסדירו, אגב, חתמו על מגילת העצמאות, אבל לא הסדירו חוקה, לא הסדירו את כללי המשחק, זה השאירו לדורות הבאים. וזה המשימה של הדור שלנו. ואני באמת, אבי, אנחנו דיברנו לא מעט פעמים. אני באמת אומר לך, זה המשימה של הדור שלנו, ועזוב לדבר באופן כללי, שלי ושלך, לייצר את הדבר הזה, כדי שאנחנו נוכל לחיות ביחד עוד 75 שנה ביחד, ולהבטיח את הסגסוג הזה. לא יכול להיות מצב
טוב.
ש-60% מהחרדים אומרים, אני חושש לעתיד שלי, 70% מהחילונים, וממי החוששים? לא מהאויבים שלנו.
צריך להקים באמת איזשהו פורום כזה, שיתחיל קודם כל בייצוג מאוזן. היום כל הפורומים שקיימים, שאני מכיר, כולל המכון שאתה עומד בנשיאותו, כשעושים דיונים, אז מביאים תמיד עוד צד אחד של המפה, או שני צדדים, לא מביאים את כל המרובה. ויש סביב השולחן הרבה אנשים.
אבל אתה צודק, צריך שיקחו חלק בשיחה. ואיך אנחנו מבטיחים? הרי כל אחד היום זה נשמע, זה בון טון, להגיד, כן, בהידברות, ויאללה, בוא נדבר, ואז כל אחד חוזר לעמדה שלו. אם אתה אומר, חברים, אנחנו מעבירים משהו, אני מחויב להגיע להסכמה, ובאותה נחישות גם מקדם את הפתרון, אבל גם מקדם את ההסכמה. ותשמע, כשאני מסתכל על עמדות הציבור, אפשר להגיע להסכמות רחבות, זה לא כזה מסובך, זה לא, יש סכסוכים פנימיים,
זה ברור, גם השאלה כמובן, איך מגיעים להסכמות, ומה עושים שלא מצליחים להגיע למסקנות, ומה זה מדינה יהודית, דמוקרטית אנחנו מבינים, בדיוק כזה אנחנו מדברים.
אבי, לא חייבים להכריע בהכל, יש דברים בסיסיים שאתה כן חייב להכריע בהם, אבל אם לחזור לנושאים היותר גשמיים, אמרת לי על התוכנית של לוין, למשל העיקרון של בחירת שופטים רק על ידי פוליטיקאים מהקואליציה, שעכשיו שופטים, אנשים תמיד אומרים בחירת שופטים,
זה לא מדויק שזה רק על ידי פוליטיקאים מהקואליציה, זה לא מדויק.
אלה הצעות, רק שליטה מלאה של הקואליציה.
שליטה, כן.
עכשיו המשמעות של...
לא כולם פוליטיקאים, יש שם אנשי מקצוע, ויש שם גם שופטים, ויש שם...
שליטה מלאה, בוא נקרא לילד בשמו. מה שעל הפרק זה שליטה מלאה של הקואליציה, דרך אגב רק 23% מהציבור בעד זה, זה סקר שאנחנו, או שפץ מהר, או שנפיץ מחר בבוקר, לעומת 63% שמתנגדים לזה, ורוצים משהו...
חבל שאתם לא עושים גם סקרים בערב הבחירות, ככה אנו יודעים את מפת המנדטים האמיתית, כמה ימים לפני הבחירות, ולא רק אחרי התוצאות.
אנחנו לא עושים סקרי בחירות
לא, סתם, אתה יודע, הסקר זה נחמד.
אנחנו כן עושים על המדות, אבל להגיד, אתה יודע שאומרים, רגע, הציבור הצביע לנו.
לפי הסקרים לנתניהו יש 59 מנדטים, עדיין.
הציבור לא, כן, אני לא מדבר על המנדטים, אני מדבר על התוכנית הזאת, על שינוי פני המשטר, הציבור לא הצביע. ובנושא הזה אפשר להגיע להסכמות, אפשר לייצר פתרונות, וזה חיוני, בלי קשר למי עכשיו נמצא בשלטון. הרי אם אני הייתי למשל חבר...
בוא, אתה יודע מה, לסיום שאלה בו של תשובה כן ולא, ככה, מהבטן מה שנקרא, תחושות מהקהל. את הצד שמפגין היום, אנחנו פחות או יותר שומעים כל הזמן את הקריאות, ואנחנו מבינים מה הם רוצים, הדברים ברורים. הצד השני, זה לא רק יריב לוין. יריב לוין לא מייצג רק את הצד השני. יש עוד צדדים באנשים שלא מביאים היום אמון במערכת המשפט, לא בגלל הסיבות שעליהם יריב לוין מדבר, אלא בגלל סיבות אחרות. אני שומע את אהרון ברק, נשיא בית המשפט העליון, מתראיין במשך שעה ארוכה ואומר, אני לא מאמין באלוקים. אין לי מושג בסיסי במשפט העברי. אני מצר על כך, אומר. אני לא יודע מה התלמוד, אני לא יודע מה זה גמרא. וזה אדם שישב בשפיטה בגיור, בגיוס בני ישיבות, בחוק יסוד לימוד תורה, באלף עתירות בנושא תלמודי תורה, בשבת, בתחבורה ציבורית, בשבת לא פעם ולא פעמיים, בחוק העזר העירוני, בחוק שעות עבודה ומנוחה. ואני, אתה יודע, כאזרח אומר לעצמי, איך?
אני, דרך אגב, אהרון ברק, היה לו הרבה מאוד כבוד, רכש כבוד גם למשפט העברי, כמקור השראה. אני זוכר שהוא מינה את השופט בזמנו, התמנה השופט אנגלארד,
כן, אבל בלי לדעת מהו המשפט העברי. הוא אומר אחד, אתה ודאי ראית גם את הרעיון, ואתה יודע בדיוק על מה, את הציטוט המדובר, אני לא אחפש את זה עכשיו וישמיע, עזוב. ואני שואל את עצמי, אין לי בעיה שיש שופט בבית המשפט העליון שלא יודע. יש לי בעיה שאשר מגיע נושא, שנכון שהוא נושא חוקתי, משפטי טהור, אבל מעורב בו גם עמדת הרבנות הראשית. מעורב בו גם עמדת הרב הראשי בנושא גיורים, בנושא הכשרות. יאמר בית המשפט, אני רוצה לקרוא לפה לרב הראשי לשמוע את דעתו. אני רוצה לקרוא לרבנות הראשית, אחר כך אני אפסוק. אחר כך אני ישב ויאמר, האם החוק הזה הוא חוקתי? האם הוא שפיט? האם החלטת הרבנות הראשית הייתה מאוזנת? האם הגיור הזה נעשה כצדק?
ולכן, שנייה,
ולכן, אבי, לימון.
צריך לעשות הבחנה, אם אני רוצה
שהמאזין... על זה יריב לוי לא מדבר בכלל.
תובנה אחת מהשיחה הזאת, עם תובנה אחת, זה שצריך לעשות הבחנה מאוד ברורה בין מינוי שופטים לבית המשפט העליון, ששם באמת יש מקום לשיח ולדיאלוג ולמשקל גם של הפוליטיקאים ופוליטיקאים מהקואליציה בהשפעה.
לבין כלל השופטים.
לבין שאר השופטים. שאר השופטים אין שוב הצדקה, כי זה יהפוך מיד לג'ובים.
נכון, בית המשפט השלום מעולם לא נדרש לעסוק
בדיוק, הוא לא עוסק בשאלות השקפות.
בנושא השקפות עולם.
וזה פשוט מתוך פתח לשחיתות ולהורדה של הרמה, וחס וחלילה, אנחנו לא רוצים את הדבר הזה. וזה רוב המינויים. יש על כל אחד שניים בשנה שיש לעליון במקרה הטוב, יש מאות של מינויים. ועכשיו על הפרק שפוליטיקאים, ואני אומר לך, ימנו את כל המינויים הללו, ואני אומר לך, זה מיד יהיה בתוך ההסכמים okay. הקואליציונים, פעם של אלה, פעם של אלה, ג'ובים פוליטיים, והדרך משם לריקבון, רוב המדינות בעולם, מערכות המשפט הם לא רק עם קשיים כמו שלנו יש ושצריך לתקן, הם רקובות, וההצעה הזאת לשם היא תוביל את זה. ולכן זה ההבחנה שהכי חשוב. יש מקומות שבהם נדרשים השקפות, ובואו נדבר על איך עושים את זה, ועל כל היתר, כמה שיותר מקצועי.
אוקיי, טוב, תראה, לפחות ניהלנו פה איזה סוג של שיח, השאלה אם אפשר באמת לנהל שיח כזה, כשמדובר על ליבת המחלוקות
בטוח שאפשר, במדינת ישראל. זה העתיד שלנו, זה המדינה שלנו.
רמות השיח מגיעות לזה שבכנסת לפני שעה מישהו אומר את המשפט הבא, גם היטלר נבחר במערכת דמוקרטית, ורמת השיח שלנו מגיעה לאיומים ולשפיכות דמים ולכל מיני אמירות קיצוניות וקשות. איך אני אפשר להכניס אנשים
שיש להם השפעה על השיח, צריכים לעודד דיאלוג, וצריכים להבין שצריך לייצר פה הסכמות ושאלות של אופי המדינה, של הזכויות, של הפרדת רשויות, זה לא עושים בכיפוף ידיים, זה חייב להיות בהסכמה, ואפשר לייצר את ההסכמות האלה.
ואז יבוא בית המשפט העליון, ולגבי כל ההסכמות האלה, ויגיד, עילת הסבירות, או סליחה, או שזה לא שופיט.
די, אבי, בית המשפט זה גם לא מה ש... מה, עוד רגע יש את הנשיא סולברג, ויש בית המשפט על פני זמן, הוא גם מאוד מושפע מהרכב של המערכת הפוליטית, ומשקף אותה. אם יש ציבור אחד שהכי מיוצג שם, זה הציונות הדתית, בייצוג יתר, ביחס לכל יתר הציבורים האחרים.
עילת השתק שנתנו לדרי, הייתה מוצדקת בעיניך? אחרי שהיועצת המשפטית לממשלה אומרת, לנו, כצד שני של ההסדר טיעון, היה ברור שדרי לא פורש לגמרי מהחיים הפוליטיים? שמנדלבליט אומר שנעשה לו עוול?
אני לא רוצה...
זה שובר את האמון, אבל...
לא, אין לי מומחיות בדבר הזה.
לא, ברור, אני רק מנסה להביא דוגמה לזה שבסוף בית המשפט יכול באמת לעשות מה שהוא רוצה, לומר מה שהוא רוצה.
וזה תמיד עדיף מאשר שכל הכוח ירוכז רק במקום אחד, ולא היו שום מגבלות על הכוח, כי כוח בלתי מוגבל משחית באופן בלתי מוגבל. ולכן אנחנו צריכים תמיד, זה כל הרעיון של ניהול מדינה, שבה לא כל הכוח מרוכז בסוף בידיים של שליט אחד, שזה תמיד מביא לריקבון, זה כל מיני מנגנונים שמפזרים את הכוח. ותאמין לי, אם אני הייתי בקהילת או איש מתוך הציבור החרדי, ממש לא הייתי רוצה לראות את ריכוז כל הכוח, כי זה יכול בהחלט להתהפך על כל ציבור.
הציבור החרדי כבר איבד עניין מזמן מבית המשפט העליון, והלוואי ומשהו יקרה כדי שקצת...
לא, אבל לא צריך לאבד עניין בריכוז כל הכוח.
טוב.
תאמין לי.
אוקיי. יוחנן פלסנר, חייבים לסיים, נשיא המכון הישראלי דמוקרטיה, אחר הכנסת לשעבר, תודה רבה לך, ערב טוב, להתראות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.